הנושא שאנחנו רוצים לגעת בו, כן, אני אנסה. הנושא ש... זה לא רמקול. הנושא שאנחנו רוצים לגעת בו, זה אחד אולי העקרונות של פורים, שאנחנו קוראים להם, קוראים לו ונהפוך הוא. נכון? אנחנו אומרים בפורים ונהפוך 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 הוא. הביטוי הזה של ונהפוך הוא, שהוא בעצם המקור לכל חגיגת הפורים, צריך ברור. אולי לפני כן בואו נראה שהביטוי הזה מהפכה, מהפך. הביטוי הזה הוא בעצם הסיבה שבגללה אנחנו עושים את פורים כיום טוב. כפי שמופיע בפעם השנייה שמופיע שורש הפך במגילה, אני אקרא את הפסוק שקשור אלינו. בפרק ת' פסוק כ"ב, אולי לפני כן פסוק כ"א, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, י"ג בשושן וי"ד, סליחה, י"ג בשאר הערים וי"ד בשושן, כלומר י"ג הייתה מלחמה בכל הערים ובי"ד נחו, י"ג י"ד הייתה מלחמה בשושן ובט"ו נחו, אז כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, עכשיו הנקודה שלנו, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אם כן, הסיבה שבגללה הימים האלה הפכו לימי שמחה, ליום טוב, לימי משתה, למשלוח מנות ומתנות לאביונים, זה כי קרתה מהפכה. כמו שכתוב. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. אם כן, יוצא שכל המציאות שנקראת פורים, על כל מצוותיו של היום טוב הזה, בעצם תוצאה של המהפך שקרה בפורים. אז הייתי רוצה טיפה להתמודד בה ונהפוך הוא הזה, במהפך הזה. מה בעצם קרה שם? אז הפעם הראשונה שמצאנו את ה- ונהפוך הוא הזה, וכאן בביטוי ממש ונהפוך הוא, בפרק ת' פסוק א' במגילה. ובשנים עשר חודש וחודש אדר בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לאסות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאים. אם כן, מאוד מעניין. אם נשאל עכשיו כותרת לפי הפסוק הזה, מהו המהפך בפורים? אנחנו נהיה צמודים לפסוק. הנהפוך הוא בפורים, המהפכה בפורים היא, שבמקום שאויבי ישראל, אויבי היהודים, ישלטו בנו, אנחנו נשלוט בהם. זה מאוד מעניין. ברשע, אויבי היהודים, בספר ישלטו היהודים, אמה, לא, לא באויביהם, אלא בשונאיהם. אם כן, מי רצה לפגוע בנו? האויבים. במי אנחנו פגענו? בשונאים. טוב, הערה מעניינת. בכל אופן, אם כן, המהפכה של פורים היא השלטון של ישראל באויביהם או בשונאיהם, ולא השלטון של, של אויבינו בנו. כתוצאה מהמהפך הזה, אז נהפך החודש מיגון לשמחה, ואז ממילא משלוח מנות, יש לרעהו, מתות למיונים, שמחה, משתה, יום טוב וכו'. אם כן, כדאי טיפה להתבונן בסוגיית המהפך הזאת. עכשיו בואו רגע נחלק את המגילה לשני חלקים מרכזיים, למרות שמה שאני אומר זה לא מדויק. אנחנו יודעים שיש במדינה שני תאריכים מרכזיים שבהם היא עוסקת. יש קודם כל את השלבים הראשונים, שזה בשנים הראשונות של אחשוורוש למלכות, למלכותו. אחר כך שכבר אנחנו פוגשים בפרק ג' את המן, מפרק ג', אז בעצם עד סוף המגילה, המגילה מחולקת לשתי תקופות מרכזיות. התקופה הראשונה היא חודש ניסן, דהיינו, כפי שאומר אומרת המגילה במפורש, שהמן הפיל את הפור בי' ג' בניסן, אולי נקרא את הפסוקים, כדי שנראה שהדברים כתובים, כי לפעמים לא שמים לב לדברים האלה. בחודש הראשון, פרק ג' פסוק ז', בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום, מחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. מתי זה היה בניסן? פה לא כתוב בצורה מדויקת. מה כן כתוב? כתוב בפסוק, למשל י' ג', ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. בשלושה עשר לחודש 12, שזה שנה אחרי, הוא חודש אדר ושללם לבוז. אבל לפני כן, פסוק קודם, פרק ג' פסוק י"ב, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו. שלושה עשר יום בו, י"ג בניסן. אם כן, מתי התחילה המגילה מבחינת גזירת המן? המגילה התחילה בי"ג בניסן. אם כן, השלב הראשון של התוכנית האמנית, דהיינו הרעיון האמני, הופיע בחודש ניסן. בי"ג בניסן הפיל המן פור, בי"ג בניסן נכתבו הספרים שבם היה כתוב להשמיד, להרוג ולאבד, ונשלוח ספרים ביד הארצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. 12 יום, מיום ליום, מחודש לחודש, הגענו אם כן ל-13 באדר. אם כן, השלב הראשון של המגילה, נקרא לזה שלב התוכנית של המן, התוכנית של המן חלה בחודש ניסן. דרך אגב, או לא דרך אגב, על פי החשבון הזה ברור, כך חז"ל אומרים, שמשם המשתה שאסתר עשתה עם המן והמשתה השני וכו', ולך כנוס את כל היהודים 3 ימים, צומו עליי, לילה ויום וכו', כל הסיפור הזה היה בחודש ניסן. אם כן, תענית אסתר הייתה בכלל בפסח. תענית אסתר הייתה בפסח, לא לשכוח את זה. יש מחלוקת האם זה היה, האם שלושת הימים היו י' ד' ת' ו' ת' ז', או שלושת הימים היו י' ג' י' ד' ת' ו', דהיינו האם המן נתלה בת' ו' או נתלה בת' ז', סליחה, בת' ז' או בי' ז'. בכל אופן, ודאי שסיפור המעשה, התוכנית הראשונית של המן, התרחשה בחודש ניסן. אז למה אנחנו נוהגים תענית אסתר בחודש אדר? שאלה טובה. יש תשובות על השאלה הזאת. אבל קודם כל, שלב התוכנית של המן הוא חל בחודש ניסן. זה השלב הראשון. אם כן, התאריך הראשון לענייננו הוא י"ג בניסן, שבו הפיל המן פור, בו נכתבו הספרים, שבהם כתוב הפתרון הסופי להשמיד את היהודים ביום אחד, עוד 12 חודש, בי"ג באדר. בסדר. ואז מתגלגל כל הסיפור עם מרדכי ואסתר, אחשוורוש וכו'. ואז אסתר מגלה לאחשוורוש את כל מה שקרה, המן נהרג, נתלה, ואז התאריך המשמעותי הבא, בפרק ח' פסוק ט', ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון, בשלושה ועשרים בו. אם כן, הגענו מי"ג בניסן לכ"ג ג' בסיוון. אם כן, בערך 70 יום. לא, אולי בערך בדיוק 70 יום. נכון? 70 יום. אם כן, מה קרה בתאריך הזה כ"ג ג' בסיוון? אחשוורוש אומר את כתב המלך שנכתב אין להשיב, לכן אני לא יכול לבטל את הפתרון הסופי של האיראנים של אז, אלא לפחות הגנה, הגנה עצמית. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי ליהודים וכו'. מה נכתב? פסוק מזעזע, שהוא פסוק גלותי מאוד, פרק ח' פסוק י"א, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. דהיינו מה שנקרא היום זכות ההגנה העצמית. האום מאפשר למדינת ישראל להגן על עצמה מפני הירי מעזה. תודה רבה. זה מתאים לגלות. זה לא מתאים לארץ ישראל, למדינת ישראל. זה מתאים לימים של אז, איראן של אז. אם כן, הרשות שניתנה לנו היא פשוט הגנה עצמית, צבא הגנה לישראל, להציל את עצמנו ממי שבא להשמיד אותנו. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד. כלומר, אם זכות ההגנה העצמית היא תצטרך לצאת אל ההתקפה, דהיינו, אם אנחנו נגן על עצמנו בלי להרוג את האחרים, בסדר. אבל אם נצטרך כדי להגן על עצמנו להרוג את השני, כי הקם להרוג אחד שכם להרוגו, בסדר. להשמיד, להרוג ולאבד את כל חילם ומדינה, צרים אותם, רק מי שצר אותם. דהיינו, מי שלא צר אותנו, אסור לנו לפגוע בו. רק מי שבא לפגוע בך בי"ג באדר עוד שנה, או מכאן עוד 10 חודשים, פחות 10 ימים, תפגע בו. אבל אם הוא לא צר עליך, אז אסור לך לצאת נגדו למלחמת התקפה. לכן שוב, אשר נתן המלך היהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד כל חילם ומדינה, צרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך, אחשוורוש ב-13 לחודש 12 וחודש אדר. אם כן, אנחנו עכשיו באמצע המתח. בי"ג באדר נכתב הפתרון הסופי של המן. בכ"ג בסיוון נכתב הכתב של ההגנה העצמית של היהודים בחסות אחשוורוש. דהיינו נשיא אמריקה של אז. נו, עכשיו אנחנו במתח, מה הולך להיות בי"ג באדר? בי"ג באדר, עוד 10 חודשים פחות 10 ימים מכ"ג סיוון, היה אמור להיות שהגויים, האויבים שלנו, ישלטו בנו. אם כן, מה הייתה המהפכה? נחזור לפסוק שלנו, פרק ט', פסוק א', ביום אשר סיברו, סיברו בסין, מלשון סברה ומלשון שבירה, רצו, הגויים סברו שהם יוכלו לשבור אותנו, אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. עכשיו בואו ניכנס לחשבון מתמטי. זה נשמע אולי מאוד קטנוני מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אבל תכף נראה שזה מאוד עקרוני. מה הייתה התוכנית של אמן מבחינה כמותית ביחס ליהודים? את מי הוא רצה להרוג? את כולם. מנער ועד זקן תו ונשים ביום אחד. אם כן, אם יש כאן ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, לכאורה הפשט, במילון למילה ונהפוך הוא, היא שצריך להרוג את כל האיראנים. דיינו הפצצה מוחלטת של הכור האיראני, וחיסול. האם זה קרה? לא. כמה יהודים נהרגו ביום הראשון, כמה איראנים נהרגו ביום הראשון ביוד ג' באדר? אני קורא, בואו לא נאמר, בואו נראה מה כתוב. ברשותכם. ויקו היהודים, פרק ת' פסוק ה', ויקו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב וארג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. כמה? מספרית, כמה? ובשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש. אם כן, ביוד ג' באדר, בשושן נהרגו 500 איראנים. לא רק 500 איראנים, ועוד 10 אנשים, ואת פרשנדטה ואת דלפון וכו', 10 בני אמן צורר היהודים, הרגו, ובביזה, הרגו ובביזה לא שלחו את ידם. אם כן, כמה איראנים נהרגו ביוד ג' באדר בשושן הבירה? 510 איש. מה? רק בבירה, בשושן הבירה. מה קורה בשאר מדינות המלך? אני מדלג. בשאר מדינות המלך, ושאר היהודים, פסוק ת' ז', ושאר היהודים אשר במדינות המלך, נקעלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75,000. ובביזה לא שלחו את ידם. אם כן, סך הרוגים ביום הראשון, 75,510. לא רע. לא רע. נחמד. אם כן, אל מול להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, עכשיו אנחנו נמצאים ב-75,510. בואו נודה, זה לא רע. למצב שאנחנו נמצאים בגלות, זה בכלל לא רע. זה בסדר. ועכשיו קורה דבר מפתיע מאוד. לאחר היום הראשון, ביום ההוא, בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה, שלחו לי איראן פוסט, אימייל, ישיר, שבשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני אמן. תגידי, בשאר מדינות המלך מי עשו? מוזר. את מי המלך שואל? את אסתר. חביבי, אתה המלך, מה אתה עושה ממנה? טוב, שאלה מעניינת. בקיצור, היא לא עונה לו על השאלה הזאת, מאיפה לה לדעת, למרות ש... בואו נשאיר את זה בצריך עיון. ואז אומר לה המלך שלב ב', ומה שאלתך ואינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ואז אסתר מבקשת שתי בקשות. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, אינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום. אם כן, אנחנו רוצים עוד התקפה אחת, עוד יום אחד, בשושן. מה קרה ביום השני בשושן? ביום השני, ביהודה לדבאדר, הרגו עוד 300 איש. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם יום 14 לחודש אדר, והרגו בשושן 300 איש. אם כן, סך ההרוגים במלחמת איראן ההיא, 75,810 איש. 75,810 איראנים. זה סך ההרוגים במלחמה. טוב, א', בקשה מוזרה מאוד מצד אסתר, לבקש עוד יום אחד להרוג באיראנים. הבקשה השנייה יותר מוזרה. אומרת אסתר, ואומר, אם על המלך טוב, ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, בקשה שנייה, ואת 10 בני אמן יתלו על העץ. רבותיי, בואו רגע נצייר ציור מאוד לא נעים, אבל בואו נגיד אותו. כשאתה הסתובבת ביוד ג' באדר, בשושן, מה ראית? ראית ביום הראשון, 510 גוויות מוטלות על הרצפה. זה בסדר, זה ונהפוך הוא. במידה מסוימת. כשאתה הסתובבת בכל מלכות אחשוורוש, מהודו עד כוש, 127 מדינה, וכבר נגיע לחשבון הזה, מה ראית? ראית 75 אלף גביעות מוטלות על הרצפה. אז אני לא מבין. לאסתר כל כך עקרוני שיהיה עוד יום אחד שיהרגו 300 איראנים נוספים. לאסתר כל כך עקרוני שהסרב בני אמן יתעלו על העץ. מה זה מעניין אותך עכשיו? אני הייתי רוצה להתמקד לא ב-300 הנוספים, הייתי רוצה להתמקד ב-10 בני אמן. כזאת נקודה מאוד חשובה. אם כן, הנושא שלנו היום, מדוע אסתר התעקשה שהסרד בני אמן יתעלו על העץ, וכי לא מספיק שהם יהיו מוטלים כגביות ברחבי איראן? למה יתלו אותם על העץ דרך אגב? להבדיל אלף אלפי הבדלות. אלף אלפי הבדלות. יש דין, הרי יש 4 מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. יש מחלוקת כבר בתנאים, איזה מיטת בדין היא החמורה ביותר. יש דיון, האם באיזה סוג של מיטה, אותו אדם שמת, נגיד אדם שחילל שבת, נלך לפי דעה אחת, אדם שחילל שבת, ובמזיד עדים והתראה וכל החשבונות ההלכתיים, נעזוב אותם כרגע, ויצא במידת בית דין להורג, בסקילה עדיין זרקו עליו אבנים עד שהוא נהרג, מוות קשה מאוד, לכן חז"ל אומרים לפחד הדעות, שמוות בסקילה זה המוות הקשה ביותר, כי אדם צריך לזרוק על אדם אבנים עד שהוא מת, זה נורא, לא, 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 זה הפשט, זה הפשט. ולפי הדעה הזאת, כל הנסקלים נתלים. אם כן, כל הנסקלים צריכים להתעלות על העץ, אבל עד מתי? עד הערב. לא תלין נבלתו, אלא רק עד שקיעת החמה. למה? כי קללת אלוהים תלוי. אם כן, אפילו האדם, דהיינו הגבייה של אותו האדם מישראל, שכבר כרגע אין בו נשמה, אלא הוא רק תלוי על העץ, אפילו במצב הזה יש בו צלם אלוהים. קללת אלוהים תלוי, אומר שם רש"י במקום, הוא דומה לאלוהים. אם כן, זה חילול השם שרואים מציאות אלוהית ככה תלויה בעץ, על העץ. אם כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש מצב נורא והיום של תליית יהודי עובר עבירה במזיד, לא קיים היום כמובן, ונא לו לא לשכוח שבית דין שהוציא אחת ל-70 שנה יהודי להורג נקרא בית דין קטלני, סנהדרין קטלנית, לכן הדברים האלה הם יותר תיאוריה ופחות מעשה, כי מחפשים זכות לכולה וכו'. אבל באופן תיאורטי, האדם הזה, גם אם הוא מגיע למצב חמור שחייב לשיטה הזאת לדוגמה, מוות בסקילה, הוא נתלה על העץ עד הערב. להבדיל מזה, מצאנו גם במלחמות המופיעות בספר יהושע, מלחמת 4 המלכים, 5 המלכים, מלכי הדרום, מלחמת מלכי הצפון וכו', מצאנו שגם אותם תלו על העץ. אבל גם שם כתוב שהם נתלו עד הערב. בערב הורידו אותם מהעצים, זרקו אותם פתח המערה, כיסו אותם בגל אבנים ונגמר הסיפור. פה בפסוק הזה לא כתוב שאסתר ביקשה להוריד את הסרד בני אמן מהעץ. לא עשיתי חקירה, זה מאוד מעניין לעשות חקירה לשיעורי בית. כל המקרים בתנ״ך שהתורה, הנביאים והכתובים מספרים על אנשים שנתלו. א', למה? ב', מה ההבדלים? מה גבול הגזרה? מה המשמעות? וכו'. בכל אופן פה, הסרד בני אמן תלויים על העץ ועדיין לא ירדו מן העץ. לא כתוב שהם ירדו לפנות ערב. ואת הסרד בני אמן יתלו. ובאמת, ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, דהיינו ביום השני, בי"ד, התחילו, המשיכו את המלאכה, עוד 300 איש נהרגו בשושן, ואת הסרד בני אמן תלו. לא כתוב בשום פסוק במגילה שהורידו אותה מהעץ. אם כן, חוזרים לשאלה. מדוע כל כך חשוב לאסתר המלכה, שיה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אמה בשונאיהם, יכלול גם את התלייה של הסרד בני אמן על העץ, ולא הסתפקה ביום הראשון, ב-75,510 הרוגים. עד לכאן הקושיה. עכשיו מתחילים לעבוד. בסדר? עכשיו בואו נהיה קצת יותר אומנים. איזה מסכנים הסרד בני אמן. זה שאבא שלהם הוא כזה רשע, והוא עשה פיגועים ויורה סקדים וגרדים וכו'. מה המסכנים הילדים שלו? למה אתה צריך לפגוע גם בהם? ומלא נגיד שירגו אותם תוך כדי תנועה, נגיד, למרות שזה קצת קשה כי עצרים אותם, אז כנראה שהם באו נגדנו להתקפה והיינו צריכים להגן על עצמנו, אבל גם נצר ציור שזה היה איזה פגז טועה, נגיד, הרי בכל מלחמה יש פגז טועה, בסדר, אז נרגו עוד 10 אנשים יותר מיוחסים, 10 בני אמן, אבל ריבונו של עולם, איפה הרחמים? אם הילדים עולים על הגג בעזה, למה להוריד פצצה? למה לתלות על העץ? שאלה קשה. חז"ל התייחסו לשאלה הזאת. רש"י במקום כבר התייחס לשאלה הזאת. אומר רש"י, משפטים קצרים, אבל פותח לנו פה סוגיה שלמה. אומר רש"י, למה עשרת בני אמן לא רק שמתו, אלא נטלו, ומילים יותר עקרונות לשור שלנו, למה ונהפוך הוא לא הגיע להשלמתו עד שעשרת בני אמן נטלו ולא הורדו מן העץ? אומר רש"י במקום, פרק ט' פסוק י' על הפסוק עשרת בני אמן לאחר ההריגה ובשון הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת פרשנת ודלפום את הספטה וכו', עשרת בני אמן בן עמדת הצורר היהודים הרגו. על הפסוק הזה, פרק ט' פסוק י', אומר רש"י במקום, ראיתי בסדר עולם. סדר עולם זה אחד המקורות החשובים, כשמו כן הוא סדר עולם, מסדר את ההיסטוריה העולמית. דהיינו כל מיני אנשים שחיו בהיסטוריה, מאוד חשובים, שעשו ככה, פעלו ככה, אמרו ככה וכו'. אומר רש"י, יש גם היום דרך אגב את הספר הזה, ראיתי בסדר עולם, אלו עשרת בני אמן, שכתבו שטנה על יהודה וירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא. פרק ד' כבר נפתח, מה כתוב? ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. טוב, בואו נעשה רגע פוס. למה נזעקתי לדבר על זה? כי אולי אנחנו לא מכירים את זה. אולי מכירים שכחנו. בואו נפתח ספר עזרא, נלמד קצת בקיאות בספר עזרא. מי שיש לפניו תנ"ך, כדאי. הנה, הנה, תכף נראה. שנייה. בואו נתחיל. בואו נתחיל בספר עזרא, פרק א'. נקווה שכולנו מכירים. ובשנת אחת לקורש מלך פרס. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של קורש. לפי לפחות אחת הגרסאות, היו שלושה מלכים מרכזיים בתקופה הזאת שבין בית ראשון לבית שני, שהסוף של בין בית ראשון לבית שני, סוף גלות בבל, זה בדיוק מלכות אחשוורוש. התקופה הראשונה הייתה קורש, התקופה השנייה הייתה דריווש, התקופה השלישית הייתה אחשוורוש. לא ניכנס לכם הראשון, השני, סיפורים, רק נאמר באופן עקרוני, היו שלושה מלכים מרכזיים בפרס, באיראן של אז, קורש, דריווש ואחשוורוש. אם כן, קורש, הוא נמצא בדיוק בתפר מן בית ראשון לבית שני. 70 השנים שבהן עם ישראל נמצא בגלות אחרי גלות בבל, נא לא לשכוח שהבבליים שהגלו אותנו מארצנו, חז"ל אמרו, כידוע ספר דניאל, חז"ל וכו', ארבע מלכויות שלטו בכיפה, דהיינו העולם העתיק של אז, אמנם מורכב מהרבה עמים, בהרבה מדינות, בהרבה ארצות, אבל יש ארבע מלכויות מרכזיות ששולטות בכיפה. כשבתחילת המגילה כתוב שאחשוורוש שולט על 127 מדינות, זה אומר שהוא שולט על המרחב. מהודו ועד כוש, 127 מדינות. אם כן, יש ארבעה, אומרת הגמרא, ארבעה משלו בכיפה. גם דניאל שרואה את המלכויות, רואה ארבע מלכויות. רואה בבל, רואה פרס, רואה יוון, רואה אדום, וישמעאל סוגיה בפני עצמה. אם כן, כשאנחנו אומרים שכורש הוא מלך איראן, זה לא מלך איראן של איזה חור על פני כדור הארץ. זה פרס, זה המלכות השנייה שמושלת בכיפה ההיסטורית. היום קל לנו להבין את זה קצת, אולי פעם זה היה ברמה הצבאית, שיוצאים למלחמה, כובשים שטח, שמים נתינים, נציגי שלטון, וממשיכים הלאה לכבוש את העולם. היום זה אולי לא בא לידי ביטוי ברמה הצבאית, אבל זה בא לביטוי ברמה הפוליטית, ברמה הכלכלית, ברמה התקשורתית. היום היא מושל בכיפה, מקובל לומר, אמריקה. מה זאת אמריקה? בדיוק כמו איראן של אז, ארצות הברית של אמריקה. דיינו אוסף עמים, או יותר נכון קבוצות אנשים, שחיים באוסף ארצות, ועשו ביניהם איזושהי ברית, ארצות הברית, ברית בין ארצות, והם חיים באמריקה. אם כן, כורש מלך פרס, הוא לא כורש מלך נקודתי במקום נקודתי שנקרא פרס. כורש הוא המלך ששולט בכיפה באותם ימים. כמו שמצרים הייתה המלך בכיפה, ואחר כך נלך קצת בקפיצות דרך, בבל הייתה המלך בכיפה, פרס הייתה המלך בכיפה. אם כן, ובשלב התפר הזה בין בית ראשון לבית שני, נמצא כורש. והיה ידוע שהגלות בין בית ראשון לבית שני היא 70 שנה. ירמיהו הנביא אמר 70 שנה. ואז המלכים, אפילו הגויים, האמינו למה שהנביאים בישראל אמרו. כלומר, היה ידוע שגלות ישראל היא 70 שנה. נא לא לשכוח נתון ששכחנו, משום מה, שהסיבה האמיתית לסעודה שעשה אחשוורוש, זה לא סתם להראות את עושר מלכותו, אלא אחשוורוש לפי הגמרא עשה חשבון של 70 שנות גלות שירמיה אמר. ראה שהסתיימו 70 שנה ועדיין ישראל לא נגלו, אמר אם ככה, אין יותר גאולה. אם כן, אתה אומר את הגמרא שהוא טעה בחשבון. אם כן, אם אין גאולה, זה אומר שאין עם ישראל. אין עם ישראל, אין מדינת ישראל. אין מדינת ישראל, אין בית מקדש. אין בית מקדש, אין כהן גדול. אם כן, מי בית המקדש? אני, ארמון בפרס. מי כהן גדול? אני, אחשוורוש. מה אני מוציא למשתה? מוציא למשתה כלים מכלים שונים. אם כן, המשתה הזה, זה היה מסיבת ההלוויה לעם ישראל. לכן אותם היהודים שאומרת הגמרא לפי אותה הדעה בגמרא, שהשתתפו בסעודתו של אותו רשע, הם היו הסיבה לגזרת הכליה של המן. הרי לכל מהלך פוליטי יש סיבה רוחנית. הסיבה הרוחנית, לפי אחד הדעות בגמרא, היא שנהנו בסעודתו של אותו רשע. וכי מה היה שם? מה קרה? אתה יודע מה קרה? הם אכלו בשר לא כשר ושתו יין נסך. בחייך. סיבה כזאת יכולה להביא לפתרון סופי. עם כל החומרה, לאכול לא כשר, בשר לא כשר ויין נסך, זאת סיבה שבגללה צריך להגיע חס ושלום לרעיון של השמדת עם ישראל. לא להגזים. העונש הוא צריך להיות מידתי, קוראים לזה היום, מידה כנגד מידה. אלא ברור שהם אותם היהודים שהשתתפו בסעודה הזאת, הם בעצם השתתפו בהלוויה של עם ישראל. זה אותם היהודים שהתנצרו, זה אותו עיקרון בדיוק. אז אנחנו עכשיו נמצאים בקורש. שני מלכים קודם. אחשוורוש, דור אחורה דריווש, דור אחורה קורש. במהלך ה-70 שנה האלה, ידוע בעולם, וידוע למלך העולם, נשיא אמריקה, מקף איראן של אז קורש, ידוע שעם ישראל אוטוטו חוזר לארץ ישראל, לבית שני. הידוע שחורבן בית ראשון, חורבן מדינת ישראל, חורבן מלכות ישראל, הוא רק 70 שנה, זה הידוע. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מתחיל לנער, להעיר את הרעיונות, את הדעות, את הפוליטיקה, את הכלכלה. בכל הלבושים הקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר עכשיו את המציאות, כך שהיהודים אוטוטו יחזרו לארצם אחרי 70 שנות גלות. וזה בדיוק מה שקרה לקורש. ובשנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיהו, תיאנו שכנראה אנחנו כבר על התפר של ה-70 שנה, ו-70 השנה של ירמיהו, קורש ידע שאוטוטו הולכות להסתיים, אהיר השם את רוח קורש מלך פרס. הקדוש ברוך הוא מעורר את רוח קורש. אתה יכול בבקשה לומר איך הוא העיר אותו? מה, גילוי אליהו היה לו? מה, הוא קיבל איזה מכתב בדואר? לא יודע. הקדוש ברוך הוא סידר, זה דניאל, זה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא סידר כל מיני סידורים, בין מבחינה רוחנית, בין מבחינה מעשית פוליטית, לא משנה. בקיצור, רוח קורש התעוררה, כי עכשיו צריך לקדם את גאולת ישראל לכיוון בית שני, ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. אם כן, מבזק מסיבת עיתונאים בעולה אצל בארמון של קורש. פלוס מסמך שיוצא לעיתונות של הכותרת של מחר בבוקר, שמה? כה אמר קורש מלך פרס, שוב, מלך פרס זה לא קורש מלך פרס, זה קורש מלך העולם. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים. אני השולט בכיפה בדורות האלה. והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. הוא אמר לי שצריך לשחרר את היהודים מאיראן ולהעלות אותם לארץ ישראל. עכשיו היות ואני קורש, אדם מאוד נאמן לדבר השם, נא לו לשכוח שמכאן למדנו סוגיה שלמה בסדרי גאולה שנקראת רישיון אומות העולם, דיינו אחד בסמני הגאולה נקרא רישיון אומות העולם, דיינו אומות העולם יאשרו לעם ישראל לחזור לארצם. מאוד מעניין, א', וכי מי הם בכלל שיאשרו לנו? למה צריך אותם? למה זה כל כך חשוב? לכן רישיון אומות העולם של קורש הופיע אחר כך ברישיון האומות של בלפור, הצהרת בלפור, שבא לידי ביטוי אחר כך לפחות בגבול של תוכנית החלוקה של 1947 למניינה. השקרי של תפשין זין למניינה. אם כן, תמיד במהלך ההיסטוריה היינו צריכים כנראה התעוררות של העמים, כי גאולת ישראל היא גאולת כלל העולם. צריך כאן הסכמה של כלל העמים, כי זה לא גאולת ישראל פרטית, זה גאולת ישראל שהיא מרכז לכל העולם כולו. טוב, כיוון אחד. אם כן, השם העיר את רוח קורש, ואז קורש כותב ומעביר קול בתקשורת האלקטרונית והכתובה שלו. כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. אלוהים, אלוהי היהודים, שם מרכז העולם, הפקד עליי לפתוח את השערים, את הנמלים, את שדות התעופה, להעלות את היהודים לארץ ישראל, כדי שיבנו לו בית מקדש בארץ ישראל בירושלים. מי בכם מכל עמו? ואז הוא פונה ליהודים. מי מהיהודים פה באיראן, 127 מדינות, או כל העולם כולו, מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ואיבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. ומי שלא יכול לעשות ציונות במובן של עלייה ובניין המדינה ובניין המקדש, מה יעשה? לפחות יתרום כסף. מי שהוא לא ציוני בכך שהוא עולה, לפחות יהיה ציוני בכך שהוא תורם. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסעו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. כי אם כן התחיל רעש גדול, כל היהודים עולים לירושלים. דרך אגב, לצערנו הרב, לא כל היהודים. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים, לכל העיר האלוהים את רוחו לעלות לבנות את בית השם אשר בירושלים. וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש, בבהמה ובמגדנות, לבד על כל התנדב. כן, חוץ מההתנדבות שכל אחד יתנדב, כורש, הזרים, מה שנקרא, אמריקה מזרימה כספים לבניין מדינת ישראל. יופי. יותר מזה, נא לא לשכוח. הרי כשהבבלים החריבו את המקדש, לקחו איתם את כלי המקדש. מי בבל זה עבר לפרס. אם כן, כשהפרסים השתלטו על הכיפה, אז גם חלק מכלי המקדש היו אצלם. אז אומנם חלק מכלי המקדש נשארו אצל אחשוורוש, הראיה שהוא הוציא אותם במשתה בתחילת המגילה, אבל חלק מכלי המקדש היו אצל כורש. וכורש לקח את אותם הכלים, והמלך כורש הוציא את כלי בית השם, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים והתנם בבית אלוהיו, ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר והספרים לשש בצר הנשיא ליהודה, וכאן עזרה מתאר, הגרטלי זהב וכו' וכו', ובאמת, את הכל העלה שש בצר, הכל העלה שש בצר עם העלות הגולה מבבל ירושלים. אם כן, ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה אשר גלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה, איש לעירו. התימנים חזרו לכפר התימנים. פתאום אמרו להם, רגע, פה זה סילואן. מה פתאום? פה זה כפר התימנים, פה זה השילוח. החיפאים חזרו לחיפה. לא לכרמל ביחוזה. חיפה תחתית. רגע, אמרו להם, רגע, זה אנחנו. חזרו ליפו, לרמלה, ללוד. פתאום ראו שהשתלטו להם על האדמות. טוב, חזרו בחזרה, כל אחד לעירו. אשר באו עם זרובבל, יהושע, נחמיה, שריה, ראליה, מרדכי. מרדכי כמובן היה בין העולים. סוגיית מרדכי היא סוגיה מעניינת מאוד. מרדכי בהתחלה היה בארץ ישראל, גם אמן היה בארץ ישראל, הם נפגשו כידוע לפי הגמרא בכפר קרצום, היה ביניהם איזה חוזה שאמן הוא עבד של מרדכי, שהיה כתוב על הסוליה של סוליית הנעל של מרדכי, סוגיה שלמה, ואחר כך נפגשו בפעם השנייה באיראן. טוב, סוגיה שלמה, לא נפתח אותה עכשיו. בכל אופן, אם כן, אנחנו עכשיו נמצאים בפסוקים היותר אופטימליים של גאולת בית שני. הנה כל העולם כולו ברשות כורש מתגייס לבנות את מדינת ישראל ובמרכזה המקדש. נפלא מאוד. עד פרק ד' עזרא מתאר איך בדיוק זה התחיל לקרות. מה קורה בפרק ד'? פרק ד' פסוק א', וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. כמו שאמרנו, יהודה, בואו נצייר ציור כללי, מכיוון ירושלים, מירושלים דרומה לכיוון חברון, נגיד. אזור עזה, נגיד עד באר שבע פחות או יותר. בנימין, מירושלים צפונה. נגיד עד אלי של היום, שילו, אולי אלה, שכם, לכיוון נחלת יוסף. אם כן, בני יהודה ובני בנימין חוזרים אל, למשל, בית אל, אבל בבית אל יש ערבים, שנקראים כאן קוטים, שאומרים, רגע, רגע, לאן אתם באים? בית אל. לא, זה ביטין, זה לא בית אל. זה משהו אחר. לאן אתם באים? לשילו? זה לא שילו, זה סילון. לאן אתם באים? ואז התחילה מציאות מסובכת מאוד, שמצד אחד, כורש וחלק מעם ישראל עולים לארץ ישראל לבנות מקדש שני, גאולת בית שני, אבל פה בארץ ישראל הם פוגשים אנשים, שנקרא להם בשביל המשל ערבים, שיושבים במחנה הפליטים עזה. לא, צרי יהודה ובנימין, כרגע מדובר על הקוטים. יושבים במחנה הפליטים עזה, יושבים במחנה הפליטים שכם, יושבים במחנה הפליטים ג'נין, וכל מיני מחנות פליטים כאלה. וצרי היהודה האלה פתאום קולטים שהיהודים חוזרים אחרי 70 שנה. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. לא רק שחוזרים, בונים מדינה, עולים לארץ, בונים מקדש. בקיצור, כל מה שאנחנו רואים כשאנחנו מתבוננים בעיניים בריאות על המציאות שלנו ברוך השם. ואז, הצעה הראשונה של צרי בנימין. עכשיו נא לא לשכוח, כמו שאמרנו, כורש הוא מלך העולם באותם ימים. הרי סוף סוף הערבים לא יכולים להתנגד לנשיא אמריקה. אם נשיא אמריקה נתן אישור ליהודים לבנות מדינת ישראל ובית מקדש, מי הם הערבים, כל הכבוד, צרי בנימין, יהודה ובנימין, שיעקבו את זה. לכן מתחיל מסע ומתן פוליטי, נקרא לזה כרגע שלב א', דהיינו, הצעה ראשונה על שולחן המסע ומתן, והקשו אל זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא בוו אנחנו זובחים, ימי סחדון מלך אשור המעלה אותנו פה. מילים של היום היינו אומרים, הצעה שלב א' של אותם הצרים היושבים בארץ ישראל, בו נבנה מדינה דו-לאומית. מה שנקרא מדינת כלל אזרחיה. מה שנקרא, לא יהיה כתוב בתעודת הזהות יהודי, יהיה כתוב ישראלי. מה שנקרא, יש נאמנות, יש אזרחות. זהו, זה צרי יהודה ובנימין. זה גויים, להבדיל. אם כן, אם אתם נאמנים, כן, ההצעה שלהם היא, בואו נבנה כאן מדינה ביחד, שותף. נעשה שותף מדינת ישראל. דיינו שהיא תהיה מדינת הישראלים. מדינת היהודים, לא מדינת היהודים, מדינת הישראלים. מי יהיה תחת הכותרת מדינת ישראל? כל מי שגר פה. נו, איך מגיבים, אני אומר את זה במילה לא יפה, הפוליטיקאים של אז? הרי לכאורה זה הצעה לא רעה דווקא. יבוא שלום לישראל? הבאנו שלום עליכם. אז אולי סוף סוף לא יהיו צרים, לא יהיו פיגועים, לא יהיו מאבקים, לא יהיו משברים וכו'. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, לכו מפה, כי אנחנו יחד, דהיינו אנחנו בתוכנו, נבנה להשם אלוהי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. אם כן, הצעה שלב א' במסע ומתן נדחתה על ידי המנהיגות הישראלית. לא מוכנים לבנות מדינת כלל האזרחים במדינת ישראל, לא מוכנים שבית המקדש יהיה בית מקדש שכלל התושבים הגרים במדינת ישראל, בארץ ישראל, דהיינו יהודים ושאינם יהודים. בית המקדש הוא בית המקדש שלנו, ומכוחו אנחנו משפיעים על האומה, על העולם. אנחנו לא שותפים איתכם. טוב, מה עושים צרי יהודה ובנימין שמזהים? שאי אפשר לשכנע את הפוליטיקאים הישראלים, ואל מול הפוליטיקאים באום אין להם יכולת תעוזה, כי הם נקראים ציר הרשע. אז אין להם זכות דיבור, ככה לפחות זה היה אז. כן. אז מה עושים עכשיו? פשוט, כשאתה לא יכול לשכנע את המנהיגות, מה אתה עושה? מתחיל לעשות אינטיפאדה בחבר'ה, בחברה, בציבור. דהיינו, מתחיל לעשות פיגועים, מתחיל לייצר לחץ חברתי של סטיקרים, של תקשורת, אנחנו נמרר לכם את החיים, ממררים לנו את החיים וכו' וכו'. ובאמת חלק מהעם ישראל שלה לארץ ישראל בעקבות הצהרת כורש, מתחיל לפגוש את כל המציאות המסובכת של צרי יהודה שיצרו לנו, יצרו לנו מאוד. ועד התוצאה הייתה, ויהי העם הארץ מרפים ידי עם יהודה. התחילו אותם הצוררים להביל אותנו, לרפות את ידינו. ובאמת התחיל איזה לחץ פנימי בתוך עם ישראל, לא רוצה להגיד ימין ושמאל, אבל בעזרת השם ימין ושמאל תפרוצי, אבל התחיל לחץ פנימי בתוך החברה הישראלית, אולי כדאי בכל זאת להקשיב לאותם הגויים שיושבים פה בארץ ישראל, ולעשות איתם איזשהו שלום כדי שנוכל לחיות בשקט. אנחנו סך הכל רוצים כלכלה ורווחה, לא רוצים יותר מזה כלום. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבעלים אותם לבנות. לא מאפשרים להם לבנות את המדינה ולא את המקדש. לא רק שהם לא מאפשרים לנו, הם משכנעים חלק מעמנו, חלק מאיתנו, לעצור את הבניין. זה לא עכשיו הזמן לבנות את המקדש, זה יוצר סכסוכים פוליטיים. בוא נדחה את זה לזמן יותר מתאים וכו'. לא רק זה, אלא וסוחרים עליהם יועצים להפר הצעתם כל ימי קורש. סוחרים כל מיני אנשי מקצוע. כותבים אמנות, ז'נבה, כדומה. כל מיני הסכמים בינלאומיים כדי לעצור את תהליך גאולת ישראל. כל זה אנחנו עדיין בקורש. פסוק הבא, סליחה, סוף הפסוק הזה. וסוחרים עליהם יועצים להפר הצעתם כל ימי קורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. אם כן, כנראה מדובר על תקופה לא קצרה. ובמלכות החשברוש, הנה הגענו לחשברוש של המגילה שלנו, ובמלכות החשברוש בתחילת מלכותו, כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. מה כתוב בכתב הסתנה? כאן ספר עזרא עובר לארמית. כתב הסתנה היה כלול בשני דברים מרכזיים, שני עקרונות. כתבו למלך קורש, כתבו למלך קורש, תשמע, היהודים שאתה העלית על ארץ ישראל ואפשרת לבנות את המקדש בתמיכתך הכלכלית, רוצים למרוד בך. לכן אם לא תפסיק מיד את התרומה שלך לבניין המקדש ובניין המדינה, דהיינו גאולת ישראל בית שני, אם לא תפסיק את התהליך הזה, אתה מחר נופל מהכיסא. יורידו, היהודים יורידו אותך מהכיסא. כאן הפסוקים בארמית, ובאמת התוצאה של המהלך הזה היה, שבאמת סוף פסוק, סוף פרק ד', פסוק בארמית, בדאין בתלת אבידת בתלה די בירושלים, ואבי בתלה עד שנת תרתן למלכות דריווש מלך פרס. כאן אנחנו קצת מסתבכים עם החשבונות, אבל באמת הצליחו לעצור את העלייה ואת בניין המקדש. מי היו אותם אלה שכתבו את הסתנה? אומר רשי, חוזרים אלינו, עד לכאן הסיבוב, אומר רשי, עשרת בני אמן היו אלה שכתבו את הסתנה. אני קורא, ראיתי בסדר עולם אלו שכתבו סתנה על יהודה וירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. ומה היה סתנה? מה היה במסמך הזה? לבטל העולים מן הגולה בימי קורש, שהתחילו לבנות את הבית והלשינו עליהם הקוטים והחדילו. אם כן, קודם כל הספר הלבן, דהיינו עצירת העלייה, ב' עצירת המקדש. או, אז כאן אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. זאת הערה מאוד חשובה. עכשיו שימו למה קורה פה. בואו רגע נסתכל על המציאות בשני מבטים. מבט אחד מה קורה באיראן, מבט שני מה קורה בארץ ישראל. מצד אחד באיראן, עולה אמן לגדולה. עולה אמן לגדולה ומציע את הפתרון הסופי. נא לא לשכוח. הרי קורש הצעיר מבעמו ויעל. כלומר, מי רוצה לעלות לארץ ישראל? כלומר, התחיל תהליך גדולה של בית שני. היהודים מבסוטים, אחרי 70 שנה סוף סוף הנה אותו חוזרים לארץ ישראל, למדינת ישראל, להקים מקדש, ופתאום נסיגה. פתאום עולה צורר כזה, אנטישמי כזה, רוצה לעשות שואה ליהודים דווקא כשהתחיל תהליך גאולה. זה דבר אחד שקורה באיראן. בית, רק שני אחד, שני אחד. בית, היות ואיראן אמרנו שולטת על כל המרחב, אז מלא של השפעה לארץ ישראל. אז אותם עשרת בני אמן שנמצאים באיראן, קיבלו, או דהיינו מה שנקרא, חמאס סוריה, חמאס איראן, קיבל תשדורת מחמאס עזה. וחמאס עזה אומר לו, תשמע, אם אתה לא תעצור פה את היהודים, זה סכנה גדולה. ואז אותם עשרת בני אמן שנמצאים באיראן, מצליחים לשכנע את אחשוורוש, כבר נקרא ברשי, לעצור את העלייה לארץ ישראל ולעצור את בניין המקדש. ואז יוצא דבר נורא והיום. מצד אחד באיראן, הפתרון הסופי, עוד שנה. י"ג בניסן, י"ג באדר. מצד שני בארץ ישראל, מפסיקים את העלייה, מפסיקים את בניין המקדש, מה שנקרא, עם ישראל מתחיל להתייבש. מכל הבחינות, אותה תקופה, אני קורא שוב את רש"י. והלשינו עליהם הקוטים והחדלו מוקשמת קורש ומלאך אחשוורוש, והתנסה אמן, אמן יהיה השר המרכזי, השר הבכיר, דאג שלא יעסקו אותן שבירושלים בבניין, ושלח בשם אחשוורוש מאיראן לשרי עבר הנהר, ארץ ישראל, לבטלן. היו כאן כנראה נתינים ונציגים של הממשל האיראני בארץ ישראל. כן, רבותיי, עכשיו אנחנו מבינים את הרקע האחר לגמרי. מה קורה פה? מה הולך להיות בי"ג באדר? בי"ג באדר, תהליך הגאולה שהתחיל גם מחוץ לארץ לארץ ישראל וגם בארץ ישראל עצמה בבניין המדינה והמקדש, בי"ג באדר, חס ושלום, כביכול, הכל הולך להתהפך לחלוטין. הפתרון הסופי. חס ושלום. ואז מה קורה בפועל בי"ג באדר? אנחנו מצליחים קודם כל להגן על עצמנו. בית, אומרת אסתר, וכאן השפיץ וכאן נעצור. אני לא מוכנה שבזה זה יסתיים. עד שעשרת בני אמן לא נתלים על העץ, עכשיו הנקודה, עד שאותם אלה שהכניסו בעם ישראל ייאוש בעקבות כל מה שהם עשו באיראן ובארץ ישראל, לא יהיו תלויים על העץ לנצח לדורות, כי הם לא הורדו מהעץ אף פעם, זה לא כתוב שהם הורדו. דהיינו, עד שהיהודים, עם ישראל, לא יבינו שישנם מהלכים היסטוריים כאלה, שגם שכלפי חוץ אתה נמצא במצב ללא מוצא, מצב קטסטרופלי, גם בארץ ישראל וגם בכל מדינות אחשוורוש המלך, עד שעם ישראל לא יבין שברגע אחד הכל יכול להתהפך, במהלך אחד, כמובן בתוך הטבע, בתוך השתדלות, מתוך השתדלות הכל יכול להתהפך, וזה יבוא לידי ביטוי בעשרת בני אמן שתלויים על העץ, שכל הזמן אנחנו נראה את עשרת בני אמן תלויים על העץ, עד שלא יהיה מצב כזה שעשרת בני אמן שכתבו את הסתנה לעכב את גאולת ישראל, הם ימצאו את עצמם על העץ, דהיינו מי שנסה לעכב גאולת ישראל בסופו של דבר ימצא את עצמו תלוי על העץ, עד שלא יהיה המצב הזה, אין ונהפוך הוא. אבל נהפוך הוא זה לא רק 75,810 אנשים מול להשמין, להרוג ולאבד נער והזקן תו אנשים ביום אחד. זה לא עניין כמותי. אבל נהפוך הוא זינן איכותי. זו אותה גישה שרוצה פתרון סופי ליהודים, דהיינו א', השמדת היהודים באיראן, ב', הפסקת גאולת ישראל בארץ ישראל על ידי בניין המדינה ובניין המקדש, עד שאותה התפיסה לא תמצא את עצמה, דהיינו לא תהיה במציאות, לא תמצא את העצמה שהיא נעלמה מהמציאות, תלויה על העץ, עד שהמצב הזה לא יהיה, אין ונהפוך הוא. אם כן, מה זה אשר ישלטו היהודים אמה בשונאים? אשר ישלטו היהודים אמה בשונאים זה לא ניצחנו במלחמה, בקרב ההגנה. אשר ישלטו היהודים אמה בשונאים, הכוונה שאותם הרעיונות שרצו חז ושלום לקעקע גאולתם של ישראל, אותם הרעיונות ימצאו את עצמם תלויים על העץ. בואו נדבר ברור, לו יצויר ציור, שבידינו נמצאים ראשי הפשע, הרשע, ציר הרשע של העולם האויב אותנו. נגיד שבידינו אותו רשע מאיראן, ואותו רשע שהיה מאיראק, ואותם הרשעים בלבנון, והרשעים מסוריה, והרשעים מעזה, וכדומה. מישהו מעלה על דעתו לא לתלות אותם על העץ? תגידו, אם אנחנו היינו נוצאים למבצע עופרת יצוק, ובכניסה לעזה, על הגדר ככה, היו 10 בני אמן תלויים על העץ. דהיינו, ראש החמאס, עזה, ראש חמאס ג'נין, ראש חמאס שכם, ראש חמאס סוריה, ראש חמאס לבנון, ראש חמאס איראן. איזה מוטיבציה זה הנופח בחיילים? מה זה, קסם וגרד יפחיד אותנו? מה זאת אומרת? ונהפוך הוא. הכל בפעם אחת. אם כן, כשאנחנו יוצאים עכשיו מהכיתה, נצא החוצה, נראה את 10 אדמה תלויים על העץ, ונדע שבנהפוך הוא, בעזרת השם. להתראות.